שעתנו השבועית שבה אנחנו עסוקים בלימוד תורתו של רבי נחמן מברסלב, ספר ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב. כזכור, הבדל תהומי יש בין לימוד ספר ליקוטי מוהר"ן מתוך ספר ללימוד בלי ספר. זה פשוט כמו הבדל בין שמיים לארץ. כמה טוב, כמה נעים יעשה כל אדם הבא לשמוע את השיעור אם ישתדל שיהיה לו או לה ספר. גם בלי ספר זה בסדר. ולומר את האמת, זה לא כל כך מסובך, כי הברסלב הרץ מוכרים את זה בכל מקום, סך הכל לא כל כך יקר. אם מישהו צריך הלוואה, אני מוכן לדאוג לזה. בסדר? אבל בכל זאת, השיעור עם ספר, כמה שזה טוב. טוב. תורה י"ב, תהילה לדוד ארוממך. כן, זה תורת ארוממך, אחת התורות המרכזיות בחסידות ברסלב בכלל, ליקוטי מוהר"ן בפרט. הנושא הוא, הייתי אומר, הרקע של התורה הזאת הוא רקע טעון, וזה, איך לומר, המאבק בין החסידות למתנגדות, שרבי נחמן היה חלק ממנו, כן? כלומר, ברור שרבי נחמן משך אליו אש רבה, והדברים הנאמרים כאן, עם החריפות שלהם, מובנים על גבי הרקע ההיסטורי הזה. יחד עם זאת, הדברים הם גם דברי אמת נצחיים, בלי קשר לרקע ההיסטורי של אמירתם. מה שאנו רואים, שעל פי הרוב, הלומדים חולקים על הצדיקים ודוברים על הצדיק עתק בגאווה ובוז. זה פסוק. זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. אנחנו רואים שיש בעולם, הצדיק הוא גם מן הסתם יודע ללמוד, וגם הלמדן הוא צריך להיות צדיק. אבל יש במציאות מה שנקרא התמקדות. יש מתמקדים בצדיקות, יש מתמקדים בלמדנות, ובעלי הלמדנות עשויים להתייחס בגאווה כלפי הצדיקים. הוא אומר, הם לא יודעים ללמוד, סתם הוא עושה את עצמו. כל הדבקות הרוחנית היתרה הזאת, זה בעצם מטשטש את הזכות, את הבהירות השכלית. כמה יותר טוב ללמוד מתוך שכליות בלבד, בלי כל כלומר כל התוספת הרוחנית המדומה. כלומר, בעצם הלמדנים נוטים לראות באורחות הצדיקים איזה מין התגברות של כוח הדמיון. הדמיון הוא כידוע ענן ממסך, מטשטש את הראייה השכלית. כן, כך אני רוצה קצת ללמד זכות על הלמדנים, כן? שהלמדנים סבורים, בעצם בזה הם ממשיכים את דרכם של הפילוסופים הקדמונים, שעיקר האדם הוא השכל הנקי, ושהדמיון הוא גורם מפריע, מטשטש לשכל הטהור. לכן, אבל אומר רבי נחמן שהדבר הזה יש לו כוונה עמוקה מאת השם יתברך. איך הוא אומר כאן? מה שאנו רואים שעל פי הרוב הלומדים חולקים על הצדיקים ודוברים על הצדיק עתק בגאווה ובבוז, זהו מכוון גדול מאת השם יתברך. כלומר, יש איזה מטרה בדברים האלה. בכלל, זה דרכו של רב נחמן בהרבה מאוד מקומות, שאנחנו רואים שרב נחמן מחפש תמיד את השורש הטהור לדבר המקולקל. אפשר לראות את זה באופן עקבי בהרבה תורות. שהוא אומר, יש דעה אפיקורסית פלונית, יש איזו שטות אלמונית שנעשית בעולם, בסדר, זה קיים, אנחנו נלחמים נגד זה, אבל צריך גם לדעת מאיפה זה נובע. ואם תדע מאיפה זה נובע, גם תוכל להעריך את נקודת האמת שיש באותה הטעות, ומתוך כך גם תוכל לתקן את מי שמחזיק באותה דעה מקולקלת. מתוך הנחת יסוד, שמי שמחזיק בדעה מקולקלת, זה לא סתם שהוא מחזיק בדעה הזאת, יש איזשהו שורש טהור מאחורי זה, שדוחף אותו. וכל זמן שלא חשפת את הנקודה הטהורה שיש בנקודה המקולקלת הזאת,
הוא ימשיך להחזיק בדעתו הרעה. עד כאן מובן?
אז אם כן, הרב אומר, גם פה רב נחמן אומר, עצם המחלוקת הזאת, הגאווה והבוז, הזלזול שיש ללומדים כלפי הצדיקים, יש כוונה עמוקה מהשם יתברך שסידר שיהיה בעולמו מחלוקת כזאת. ועל מה שאנחנו הולכים ללמוד, מהו התוכן של המחלוקת. אז בחלק הראשון של התורה, רב נחמן יסביר לנו באריכות מהו שורש הנשמה, אפשר לומר, של הצדיק, ושורש הנשמה, אפשר לומר, של הלמדן, ומה גורם להם לריב אחד עם השני, ומדוע הם אינם מבינים אחד את השני. ובחלק השני של התורה, רב נחמן גם יסביר לנו מה התועלת של ההתחככות הזאת, של הניגוד, של המחלוקת העצומה שיש בין הצדיקים לבין הלומדים. אז קודם כל, מי הם הצדיק והלמדן? הוא אומר, כי יש בחינת יעקב ולבן. זאת אומרת, זה מכניס את הכל לתוך המסגרת התנכית. כלומר, איפה בעולמה של הנבואה זה נמצא? מהם השורשים? אז השורש של הצדיק זה יעקב, השורש של הלמדן זה לבן, וזה לא במקרה שיש לבן בעולם. לבן זה חותנו של יעקב אבינו, זה לא סתם בן אדם, זה אדם גדול. צריך לברר מאיפה זה בא. אז אומר, כי יש בחינת יעקב ולבן. יעקב הוא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא, ולומד תורתו לשמה, וטובו גנוז ושמור וצפון לעתיד, כמו שאמרו חז"ל, למחר לקבל שכרם. טוב, יש פה הרבה, לפחות ארבעה דברים שרב נחמן נכניס פה בתוך הצדיק, צריך לברר אותם אחד אחד. קודם כל, יעקב הוא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא. היה מספיק להגיד שהצדיק לומד את התורה. בשביל מה אני צריך לדעת שהוא גם מחדש חידושין דאורייתא? האם זה תכונה עצמית? התשובה היא שכן. כי הלמדן לבדו איננו יכול לחדש חידושין. מהו הלמדן? הלמדן הוא המשתמש בחוכמה המצויה בעולם. החוכמה המצויה בעולם איננה מחדשת חידושין. מובן מה שאני אומר? אני רוצה להסביר את עצמי קצת יותר. במשך 2400 שנה בערך, שלטה בעולם מה שנקרא הלוגיקה הפורמלית, תורת ההיגיון של אריסטו. תורת ההיגיון של אריסטו, חוכמה גדולה מאוד, שמבארת לאדם איזה אמירות, איזה משפטים הם נכונים ואילו הם מוטעים. מאוד חשוב לדעת. קוראים לזה תורת ההיקש. יש היקשים. ויש היקשים מסופקים, ויש היקשים ודאיים, ויש היקשים מוטעים. ההיקש הוודאי נקרא אצל הפילוסופים בשם ההיקש המופתי. כלומר, היקש שאין בו טעות בכלל. בערבית אומרים סילוגיסמוס. כן? כלומר, זה צורת חשיבה מוחלטת, אפודיקטית קוראים לזה. אי אפשר לטעות. נו, ומה זה ההיקש המופתי שאי אפשר לטעות? הוא בנוי ממה שנקרא שתי הקדמות ותולדה. שתי הקדמות, האחת נקראת הקדמה גדולה והשנייה הקדמה קטנה. התולדה זה הפעולה הלוגית שיוצרת את ההיקש המופתי. אפשר להסביר? אני אסביר. ההקדמה הגדולה אומרת למשל, כל אדם חי. זה נקרא ההקדמה הגדולה. כלומר, זה נתון ראשון. כל אדם חי. באמת יפה מאוד. עכשיו אני לומד הקדמה קטנה. סוקרטס הוא אדם. סוקרטס הוא אדם, זה נקרא ההקדמה הקטנה, כי זה נוגע לאדם פרטי. זה לא משהו כללי, כל אדם חי, אלא סוקרטס הפרטי הוא אדם. עכשיו, אני עושה חיבור בין שניהם, ויוצאת לי תולדה. סוקרטס חי. חידוש. קוראים לזה סילוגיסמוס, או היקש מופתי, ובזה לא תיתכן טעות. זה הפסגה של ההיגיון האריסטוטלי. עכשיו, מה נפלא פה ומה החיסרון פה?
הנפלא זה שאין פה טעות. החיסרון זה שאין פה כל חידוש. כי בעצם אני כבר ידעתי מראש את המסקנה. ידעתי אותה באופן, הייתי אומר, מובלע, גנוז, אבל ידעתי. ידעתי מראש שסוקרטס חי, כי הרי סוקרטס הוא אדם וכל אדם חי. אם כן, רק הוצאתי מן הכוח אל הפועל את, את המצוי כבר מראש, את הנתון. יוצא שבחוכמה המצויה בעולם, שמנוסחת על ידי כללי הלוגיקה, אין אפשרות לחדש חידושים. כלומר, זה לך זה נראה חידוש, אבל באמת אין פה חידוש. לעומת זה, המושג של חידושין דאורייתא, זה יש מאין. כלומר, האדם עוסק בתורה, ואם הוא עוסק בתורה לשמה, הוא באמת, תוך כדי שהוא לומד, מתחדשים לו דברים שהוא יודע בוודאות שלפני כן הוא לא ידע אותם. והוא גם יודע שהדברים שמתחדשים לא היו כלולים בדברים שהוא למד עד עכשיו. אלא זאת תוספת שבאה מנותן התורה אל הלומד. מובן מה שאני אומר? כלומר, זה המושג של חידוש תורה. אתה יודע, הנה, זה הופיע מן העליונים, ועכשיו אתה יודע דבר חדש. נקרא חידושין דאורייתא. לכן יעקב נקרא הצדיק המחדש חידושין דאורייתא ולומד תורתו לשמה. כי אם הוא לומד תורה לא לשמה, אז זה תורה תועלתית, אז זה בשבילו. כן, בבקשה. כל לימוד תורה, כן, אם זה לשמה. אם זה לשמה, אז הוא מתחבר אל מי שנותן את התורה. כיוון שיש מי שנותן התורה, אז הוא מכוון לדעתו של הנותן, אז הוא מקבל כל הזמן חידושים. מה שאין כן, אם הוא לומד שלא לשמה, אז זה הפך את התורה לחוכמה. חוכמה עולמית. אז זה מה שנאמר כאן. יעקב הוא הצדיק המחדש חידושים דאורייתא ולומד תורתו לשמה, וטובו גנוז ושמור וצפון לעתיד. מה זאת אומרת? הלומד תורה לשמה איננו מבקש תועלת מיידית, אלא הוא מחובר אל העתיד. לא מתוך ציפיית תועלת עתידית, כי אז זה שוב לא לשמה. כן, יש אדם שעובד קשה, מקיים הרבה מצוות, לומד הרבה תורה, כי הוא מצפה לקבל קורסה נאה בגן עדן. כן? זה עדיין לא נקרא לשמה. אלא מה שלשמה, הכוונה שהוא מודרך על ידי העתיד. כלומר, הוא, נגיד את זה בשפה שלנו, הוא אידיאליסט. וזה מה שאמרו, היום לעשותם, היום לעשותן, ולא היום לקבל שכרן. היום לעשותן, ולמחר לקבל שכרן. זה המבחן של הצדיק האמיתי. כן, כמו שאמרו חז"ל, למחר לקבל שכרן. ועל שם ששכרו לבסוף, על שם זה נקרא יעקב. לשון עקב וסוף, שכרו לבסוף. יש שתי צורות, שתי תפיסות של העולם. יש תפיסה שרואה את העולם סגור, ויש תפיסה שרואה את העולם פתוח. אלה שרוצים עולם סגור, הם הנקראים בעלי השקפת עולם. דבר גדול, יש הרבה פילוסופים שרוצים לפתח מה שנקרא השקפת עולם. מה פירוש השקפת עולם? נוסחה שמסבירה את הכל. כן? הנה, מצאתי, יש לי נוסחה מורכבת ופשוטה, על ידי הנוסחה הזאת הסברתי לך הכל. זה הפיתוי הפילוסופי. כי אם אתה מסוגל להסביר את הכל, משמע שהעולם שלך הוא עולם סגור, אין לאן לברוח. אין אפשרות גם של התחדשות, זה בדיוק עולם ללא חידושים. ויש עולם לא עם השקפת עולם, אלא כפי שהיה אומר הנזיר זצ"ל, עם שמיעת עולם. הרי להשקיף זה משון העיניים. לשמוע, אדם שמסוגל לשמוע, אז הוא גם מסוגל להיות בענווה. הוא כל הזמן בציפייה לתוספת ידיעה. אז עולמו הוא עולם לא סגור. יש לו הרבה צדדים סגורים, אבל תמיד יש צינור של תוספת ידיעה, תוספת חיות. וזה הסיבה להבדל בין הברכה שקיבל עשיו לברכה שקיבל יעקב. מבחינת התוכן נכרוע זה אותו תוכן. מה נאמר לעשיו? נאמר לו, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. זה מה שאמר לו יצחק. משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. אבל יעקב שמע משהו אחר. ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. לכאורה, בדיוק אותו דבר. הסדר קצת שונה, זה נכון. שאצל יעקב השמימיות קודמת לארציות, ועוד שאצל עשיו הארציות קודמת לשמימיות. אבל בסופו של דבר, זה מקבל שמיים וארץ, וזה מקבל שמיים וארץ. אבל יש הבדל. אצל עשיו נותנים לו את הכל בבת אחת. משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל, אתה מקבל את הכל בבת אחת. יעבדוך עמים. זה כמו אדם שבא לתבוע את חובו מחברו, אומר לו, אתה חייב לי 1,000 שקל, תביא אותם. אומר לו חברו, אין בעיה, כך, רק תעזוב אותי. כל מה שאני חייב לך, נתתי לך. זה נקרא, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. אפשר לומר שכאשר עשיו מקבל את ברכתו, הברכה הזאת מנתקת אותו ממי שנותן לו את הברכה. כי באותה שעה שהוא קיבל, קיבל. זהו. לעומת יעקב, שבו נאמר, וייתן לך. מתחילים משפט בבב החיבור. מוזר להתחיל משפט בבב החיבור. אלא חזל אמרו, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, זה כאדם שבא לחברו ואומר לו, מה עם 1,000 שקל שאתה חייב לי? איזה יופי שבאת, בוא תשב. מה שלום הילדים? כן, בסדר, אבל מה עם 1,000 שקל? אין בעיה, הנה, קח 10 שקלים. זה התחלת הפיראון. ומה עם השאר? תשמע, אין לי פה עכשיו, תבוא מחר, נדבר שוב. על כוס קפה הפעם. למחרת הוא בא, נותן לו 20 שקל, עוד קצת, ועוד פה ושם. מדוע? בגלל שהפורע את החוב נהנה מן הפגישה. הוא רוצה למתוח אותה כמה שיותר. ולכן, אפשר לומר, וייתן לך האלוהים, יוצא שיעקב מקבל פחות, אבל הוא יכול לקבל לנצח. אין גבול לנתינה. בסופו של דבר, לא תחדל לנתינה לעולם. יש התחדשות מתמדת. וזה, בעצם יעקב, הוא המחדש חידושין דאורייתא. לכן זה נחלה בלי מצרים, ללא גבול וכו'. כלומר, תלמיד חכם אמיתי, צדיק, הוא מחובר אל זרימה נצחית בלתי פוסקת של חיים. אז זה מה שנאמר כאן. נקרא יעקב לשון עקב וסוף. זה בסוף. בסוף, מתי יגיע הסוף? נראה, בסוף. שכרו לבסוף. ולבן, הוא תלמיד חכם שינדלת יהודי. גם שהכל ימדור. כן, מה זה שינדלת? שד. כן, רק שלא אוהבים להגיד את המילה הזאת, אז אומרים שינדלת. כן, שואלים את לבן, מה אתה ראית? מה עונה? שד. כן, זאת אומרת טוב, לא כולם יודעים. יש בגמרא שיש שני סוגי שדים. יש שדין יהודאין, יש שדין נוכראין. אין שדים יהודים, שדים גויים. אז כשאתה פוגש את השד, אתה צריך לדעת קודם כל האם הוא יהודי או גוי. כן? אז יש מה שקרה שד יהודי. מה זה שד יהודי? זה הלמדן הזה. כן? זה מה שאומר, לבן הוא תלמיד חכם, שד יהודי, שתורתו להתייהר ולקנטר. הוא לומד כי הוא רוצה שידעו כל העולם שהוא חכם, שהוא למדן. ותלמיד חכם כזה, נבלה טובה המנו. מדרש רבה, ויקרא א', עיין מתנות כהונה. כן, בבקשה. יכול להיות אדם שלמד כל התורה כולה.
לא רצה ש...
תלמיד חכם זה אדם ש... הרמז למד חכם. זה ההפך של עם הארץ, נכון? מה זה עם הארץ? זה מישהו שלא יודע דבר אחד בתורה.
לא רצה שזה
ינתן. אז תלמיד חכם, מן הסתם, הוא אדם שלמד את הכל, אבל אפשר לדעת את הכל. שלא לשמה.
הסיבה הראשונה...
מתוך אינטלקטואליזם, מה שנקרא. יש הרבה אנשים מלומדים, הם יודעים הכל, על הכל. אבל זה לא מתוך יראת שמיים. זה נקרא נבלה טובה המנו.
זה מפני ש...
כמובן, ויקרא רבה. כן. לא שומע. למה לבן נחשב ליהודי? תגיד לי, אתה חושב שיעקב היה מתחתן עם בת של גוי? לא, אני רוצה אולי קצת להסביר את הנקודה הזאת. לבן זה האלטרנטיבה של יעקב. טוב, נרחיב, אני רואה שאני מוכרח להרחיב. יש במשפחה של אברהם, יש היסטוריה כתומה שלא מדברים עליה הרבה. זה ההיסטוריה של המשפחה לפני לך לך. מה התורה מספרת לנו על המשפחה הזאת? שהם כולם היו בני עבר. היה אדם קדמון בשם עבר, שאנחנו יודעים עליו מעט, אבל הוא אבי כל העברים. והעבר הזה היו לו שתי תכונות שידועות לנו. האחת, שהוא היה נביא. רש"י כותב, נכון? העבר נביא היה. לומדים את זה מהפסוק. זאת אומרת שהעבר מהווה איזה מין הקדמה, איזה מין התרמה של הזהות של עם ישראל. לפי הכוזרי, הסגולה הישראלית, זה הנבואה. אז העבר נביא היה. דבר נוסף, אנחנו יודעים שהוא קרא לבן שלו בשם פלג. מדוע קרא לו פלג? כי בימיו נפלגה הארץ. אז מה זה אומר? מה הדאגה של פלג? מהו התוכן של מה הדאגה של עבר? מהו התוכן של הנבואה שלו? בעיית הפילוג. כלומר, עבר היה אדם האחרון שהכיר את העולם המאוחד שלפני הפלגה, וששמר על נוסטלגיה של אחדות. כלומר, בתוך עולם של פירוד, יש אדם אחד שרוצה לאחד את העולם. ובתוך המשפחה שלו, של בני העבר, ממשיכים את המסורת הזאת. דואגים לשאלת האחדות של האנושות, כיצד לתקן את הפירוד שיש בעולם. ואז נוצרות אסכולות שונות בתוך המשפחה, בדבר השאלה כיצד עושים את זה. מצאנו אסכולה אחת שאמרה שצריך לפעול מתוך אור כסדים. זו הייתה השיטה של הרן, בן תרח. התוצאה הייתה קטסטרופלית. כלומר, הכניסו את הרן לכבשן. שליש מהמשפחה הלך אז בכבשנים, באור כסדים. אי אפשר להחזיק מעמד שם. כן? מכניסים את העברים לתנורים, בלתי נסבל. השיטה השנייה הייתה השיטה של נחור. נחור סבר שצריך לברוח מאור כסדים ולהתיישב בחרן, שבארם נהריים. כי בארם נהריים, שמה הגויים דוברי הארמית, הארמיקאית, הם גויים טובים שלא שורפים את העברים. אז נוכל להקים שם קהילות ולהפוך לעברים ארמיים. ומתוך כך נתקל את העולם. זה הקוסמופוליטיות העברית הראשונה. ואת השיטה הזאת נחור מנחיל לבטואל בנו. בטואל נקרא הארמי, מפסיק להיות עברי. ולבן הוא נקרא הארמי. כלומר, יש אופציה כזאת שכדי לממש את האידאל העברי צריך להיות ארמי. אבל זאת שיטה. זאת שיטה שמדלגת על היסוד הלאומי. אפשר להישתל על גבי לאומיות אחרת, להיות עם דרכון ארמי. והשיטה השלישית היא השיטה של אברהם אבינו, שסבר, כי ככה הנבואה הדריכה אותו, שצריך לצאת מארם ולשוב אל ארץ העברים ולהקים שם מדינה. ועשך לגוי גדול. גוי זאת ישות פוליטית, בארץ. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר שדרך הפעולה תהיה אוניברסלית מתוך זהות לאומית. כן? זו השיטה של אברהם. עכשיו, בתוך המשפחה של אברהם ונחור מתחתנים ביניהם. כן? כלומר, אברהם ונחור מתחתנים עם פליטות השואה, אברהם עם יסקה ונחור עם מילקה, הבנות של הרן, וכל אחד מנסה למשוך את שרידי השואה אליו. אחר כך יצחק מתחתן עם רבקה, הנכדה של נחור, ויעקב מתחתן עם רחל ולאה, הנינות של נחור. וכל הוויכוח במשפחה זה מי ילך לגור אצל מי. אז בהתחלה, בין אברהם לנחור זה תיקו. כל אחד לקח אחת מבנות הרן. אחר כך יצחק, אברהם נותן הנחיה ברורה. בשום אופן הוא לא חוזר לשם. אתה תביא את רבקה משם לכאן ולא להפך. אז זה מנצח. קוראים לזה 2-1 לטובת בית אברהם. אחר כך יש ליעקב צרות בארץ ישראל. אז הוא בורח אל הקהילה היהודית בארם. ונחור, ולבן אומר לו, תשמע, יש לכם מזל שיש קהילות לקבל אתכם כשקשה לכם שם. אז אתה תתחתן עם הבת שלי, אתה תעסוק איתי ביהלומים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. מובן? כלומר, וכאן יש, אפשר לומר, ניצחון של הארמיות על פני העבריות של אברהם. עד כאן מובן? עכשיו, מה שקורה כאשר יעקב מחליט לעזוב את לבן, לבן מבקש להרוג אותו. כי אם יעקב יוצא מבית לבן ומקים את האומה הישראלית, זה מה שהוא הולך לעשות בארץ ישראל, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל הדורות, מנחור ובתואל ולבן עד בני לבן. וזה בדיוק מה שלבן רוצה למנוע. אז כאן אפשר לומר שלבן פועל כמין מטריצה, כמין רחם, שבתוכו נוצרת הזהות היהודית, הישראלית. כלומר, הזהות של עם ישראל נוצרת מתוך הלבן. כמו שהתורה היא אותיות שחורות, שכתובות על רקע, על רקע לבן. כלומר, הלבן, אפשר לומר, זה האור אין סוף ללא הבדלי מדרגות. הכל אפשרי בבית לבן. זה השורש המטשטש של כל הזהויות. הלבן, אתה לא יכול לקרוא. השחור, זה מה שיעקב עושה, הוא מוציא את האותיות מתוך הלבן. ולכן הוא מבקש עקודים נקודים ותלויים. הוא מבקש איפה שיש שם צבע. כן? זה מה שהוא מבקש כשחרו, מתוך הלבן. מובן? עד כאן ברור? בסדר. יוצא לפי זה שלבן הוא בעצם תלמיד חכם עצום. הוא שורש נשמת ישראל, אבל ללא אישיות. הוא בא בשם החוכמה העולמית המחוסרת אמירה, המחוסרת דיבור. לעומת יעקב, שהוא משתמש באותיות, והוא מגלה תורה של דיבור, שבה יש אפשרות גם של חידושים דאורייתא. עד כאן מובן? בסדר, נפלא, כן. כן, ודאי.
לבן הרשע מהציבורים בספרים
שלו. כן, כן, לבן הוא רשע גם. אבל הוא רשע מתוך גדלות, זה לא סתם איזה רמאי קטן. כי אם זה היה רמאי קטן, אתה חושב שהתורה הייתה אומרת את השם שלו? כל כך הרבה פעמים. כן, מדובר באדם גדול. בעל רוח הקודש כנראה. כן, באחת הגרסאות במסכת עבודה זרה, אומרת שלבן היה מנביאי האומות. לא סתם בן אדם, כן. לא. אני לא אמרתי את זה גם כן. לא. אתה מייחס לי שתי אמירות. א', שאני אמרתי כביכול שעבר הוא סבא של אברהם, לא אמרתי את זה. כן, אתה שאלת האם עבר היה סבא של אברהם, והתשובה היא לא. והשאלה השנייה הייתה, האם אני אמרתי שעבר היה הראשון שגילה את האחדות האלוהית? לא, לא אמרתי דבר כזה. טוב.
מה
ההבדל
בין לבן
לסבא? רגע, אולי בכל זאת, למרות שהוא לא, שהבחור היקר פה לא שואל את השאלות, אני עתה אליו חסד. עבר היה הסבא של הסבא של אברהם. בסדר?
ומי
רגע, רגע, קודם כל, אז הוא לא הסבא, הוא הסבא של הסבא. בסדר? זה תיקון לשאלה הראשונה? בסדר. הוא הראשון עבר שגילה את הדאגה לאחדות בעולם של פירוד. כלומר, לפני הפלגה, כל העולם היה מאוחד מלכתחילה. אבל עבר פועל בדור המעבר. הוא זוכר את העולם של האחדות, והוא מפתח כלפי אותו עולם של האחדות נוסטלגיה. הוא רוצה להשיב את האחדות אל העולם המפורד. אז ודאי שזה קשור לאלוהים. כן, אבל זה לא בגלל, אבל כל העולם גם כן ידע שיש אלוהה אחד. זה לא הבעיה. אלא שהעולם בחר להיפרד מן האחדות האלוהית. הרי בגדל בבל, המטרה הייתה ליצור אחדות אלטרנטיבית לבורא. זאת המטרה שם. ובעקבות כך העולם נפרד, אני מקצר, כן? העולם נפרד, ואז היה צורך לבנות את האחדות הזאת מחדש. בסדר? זאת אומרת שעבר הוא לא מגלה דבר חדש, הוא דווקא אבי הנוסטלגיה. האם עבר היה עובד עבודה זרה? מן הסתם שלא. אם נביא היה, מן הסתם שלא היה עובד עבודה זרה. הרי האבות למדו בישיבה שלו, נכון? בישיבה של שם ועבר. טוב. כן. מה? מה זה שד? שד זה מציאות חיים בלתי שלמה. זה לא שלם. כן, שלם זה שדאי. חסר שם היו. אז כיוון שזה בלתי מושלם, זה מתוסכל. כיוון שזה מתוסכל, זה משדד. הורס. אבל? השד יהודי זה מין יהודי שיש לו מראה של יהודי, יש לו חוכמה של יהודי, אבל לא הלב היהודי. זה לא לי בדיק. חסר משהו שם. אז ולכן, השד יהודי הזה, הוא מדבר בגאווה ובוז נגד הצדיק. אבל? מה זה שד גוי? זה מצוי. סתם ברבר. ברברי. כן. לא כדאי להיפגש עם שד גוי. כן. זה כמו שמצאנו גם כן לגבי האיש שנלחם עם יעקב אבינו בלילה. אז יש שתי דעות בגמרא, אז זה יצר הרע, נכון? אומרים, עם מי הוא נלחם? עם היצר הרע. ויש שתי דעות בחז"ל, איך היה נראה המלאך הזה. יש מי שאומר שנראה לו כגוי, תודה רבה, ויש מי שאומר שנראה לו כתלמיד חכם. שמעתי מהרבה שלג את ההסבר, מה אומר הגוי? מה זה יצר הרע של גוי? הוא אומר, אל תלמד תורה. נו, זה לא תמיד עובד. מה, אני לא אלמד תורה? לא מתאים לי. אבל יש שיצר הרע בא כתלמיד חכם. אומר לו, את זה תלמד, אבל את זה אל תלמד. כן? כלומר, זה מתוך פלפול דאורייתא בא להוציא אותו מלימוד. כן. כן. אז זה מה שאומר כאן, ולבן הוא תלמיד חכם שינדלת יהודי שתורתו להתייהר ולקנטר. ותלמיד חכם כזה, נבלה טובה הימן. אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה מאוד יעזור. אם אפשר. אני לא, הנה, ברוך תהיה. זה לא לטובה אישית, זה פשוט כדי שהשיעור יוכל להתנהל. וזה ידוע שאינו נקרא תלמיד חכם אלא על ידי תורה שבעל פה. כי זה שיודע ללמוד חומש, תורה שבכתב, אינו נקרא תלמיד חכם אלא זה שהוא בקיא בגמרא ופוסקים. וכשלומד בלא דעת, כלומר בלי לדעת את השם, נקרא לבן, על שם ארמומיות שנכנס בו. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא נעשה חריף. והחריפות עושה אותו ארמומי. כן? הרי אדם שלמד בעיון ובבקיאות, גמרא, ש"ס ופוסקים, הוא גם יכול להסתדר מצוין אחר כך בהשקעות בבורסה וכו'. כלומר, הוא בפוליטיקות, הוא יודע בדיוק איפה להכניס לזה ואיפה לדפוק את המרפקים, לעשות את המרפקים וכו'. הוא יודע בדיוק איך לעבור. יש ארמומיות.
ושונא ורודף את הצדיקים. איזה צדיקים הוא רודף ושונא? תשובה, שני סוגי צדיקים. כן, אומר, צדיק עליון וצדיק תחתון. מעניין? כי שכינתה בין טרן צדיקיה יתבה, כמו שכתוב בזוהר. צדיקים ירשו ארץ, צדיקים טרי משמע. כלומר, השכינה שורה בין שני צדיקים. כלומר, הלמדן הזה, אותו תלמיד חכם שהוא בבחינת לבן, הוא שונא ורודף את שני הצדיקים. מה זה צדיק עליון? ומה זה צדיק תחתון? יש שתי אפשרויות לענות על השאלה הזאת. או לעשות ספקולציות, או לקרוא מה שרב נחמן יסביר. מה אתה אומר? אני מציע שנקרא את מה שרב נחמן יסביר. כן. ושני צדיקים אלו הם, זה הצדיק שחידש, זאת התורה שבעל פה, זה צדיק עליון. וצדיק התחתון, זה שלומד החידושים. אם תרצו בעולם החסידי, זה האדמו"ר והחסידים. אז איפה נמצאת השכינה? היא בין האדמו"ר לחסידים. שמה שורה השכינה. שכינה בין טרן צדיקיה יתבה. ותורה שבעל פה, היינו שכינתה. כן, מצאנו שהתורה שבעל פה נקראת שכינה, כמו שכתוב בפתח אליהו, מלכות פה. ותורה שבעל פה קרינן לה. מה זה פתח אליהו? זה הפתיחה, אחת הפתיחות שבספר תיקוני זוהר, דברים שאומר אליהו הנביא, שהם סיכום של כל תורת הסוד. וכשהשכינה נקראת תורה שבעל פה, באה בתוך תלמיד חכם שד יהודי, זה נקרא גלות השכינה. כלומר, הוא למדן, הוא מלומד בכל התורה כולה. אז זה גלות השכינה. בסדר? מה? זה מובן מאוד, מה לא ברור? הרי הוא שד יהודי, אז התורה לא בשבילו, מצד האמת. כי התורה נתונה, ראויה, למי שיש לו יראת שמיים, מי שלומד מתוך, מי שלומד לשמה, מבחינת יעקב, שהוא מחדש חידושים דאורייתא. אבל הוא אדם מוכשר, אז הוא למד את כל זה. אבל זה לא במקומו, אז השכינה נמצאת אצלו, אבל בגלות. אין כמו שמצאנו לגבי סלמנדרה. יש יצור שקוראים לו, יצור אגדי כזה, קוראים לו סלמנדרה. והגמרא אומרת ש... טוב, לפי האגדות הקדומות, האמינו שהסלמנדרה לא יכולה להישרף. עכשיו, אם אדם רוצה להיכנס לתוך האש ולא להישרף, צריך למרוח על עצמו דם של סלמנדרה, לא קורה, נכנס לתוך האש, לא קורה לו כלום. ככה היו אומרות האגדות. והגמרא אומרת, תלמידי חכמים עצמם, יצריך ללמוד מהם קל וחומר מסלמנדרה. שתלמידי חכמים הם בעצמם אש, אז ברור שהאש של גיהינם לא שולטת בהם. והשאלה היא, מה זה סלמנדרה? אז יש לנו שני פירושים שרשי מביא במקומות שונים בשס. במקום אחד, רשי אומר שסלמנדרה זה יצור שנברא על ידי שמבעירים אש, באופן קבוע במשך 7 שנים באותו מקום. אתה גודל מכניס עצים 7 שנים, בסוף נוצרת לך סלמנדרה. ופירוש אחר אומר רש"י, סלמנדרה זה יצור שנוצר על ידי כישוף. אתה אומר, אוקוס, פוקוס, חומוס, פלאפל, פיטה, ופתאום, שופ, נוצרת לך סלמנדרה. מסביר הרב צבי יהודה קוק, זה צה"ל, ש... זה שני סוגי תלמידי חכמים, הסלמנדרה. יש תלמיד חכם שהוא למד 7 שנים. כל הזמן אש של תורה בערה בו. אז הוא תלמיד חכם אמיתי. אז נוצרת הסלמנדרה. אבל יש תלמיד חכם שיש לו טריקים, זה על ידי כישוף. הוא מוכשר, יש לו כל מיני קיצורי דרך, והוא יודע איך להיות מלומד בלי שהאש תבער בקרבו. זה נקרא על ידי כישוף. אין פעם מישהו הראה לרב אברום שפירא את הפרויקט השו"ת של בר אילן באינטרנט. אז הוא אמר, זה כישוף. הוא התכוון כנראה לאותה אגדה. אתה יכול להיות תלמיד חכם בלי להתאמץ הרבה. אתה יכול למצוא כל מקום ופה ושם. זה היה כישוף. כן. מדוע דווקא תורה שבעל פה זה תלמיד חכם?
כי זה חידוש של עם ישראל. כלומר, התורה שבכתב, זה הקדוש ברוך הוא נתן. אנחנו בעצם לא היינו שותפים ליצירה של התורה שבכתב. זה בא מלמעלה. ולכן גם לגויים יש שותפות בזה, יש נגיעה בזה. כן, בכל ספרייה נורמלית אצל אומות העולם יש תנ"ך. כן, גמרא קשה למצוא. לעומת זה, בכל ישיבה קל מאוד למצוא גמרא, תנ"ך קשה למצוא. אנחנו מדברים על החלק של התורה שבו אנחנו שותפים. זה הגאוות יחידה שלנו. לכן תלמיד חכם בישראל הוא מי שיודע שעשו פוסקים. האם זה לגיטימציה לאלה שלא לומדים תנ"ך? לא, זה הסבר למה לא לומדים תנ"ך. לגיטימציה, אין לגיטימציה, כי הרי לא לדעת את התנ"ך, זאת עבירה. אדם צריך לדעת כל התורה כולה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה.
כלומר, בעצם התורה של הצדיק זה חידוש, התורה של עם ישראל, התורה
שבכתב. בדיוק. תורה של ישראל זה תורה שבעל פה, שהיא חידוש. טוב, בואו נמשיך. אז מה, וכשהתורה, וכשהשכינה נקראת תורה שבעל פה, באה בתוך תלמיד חכם שד יהודי, זה נקרא גלות השכינה. ואז יש לו פה לדבר על צדיק עתק וכו'. כן. האם הוא לא מגזים קצת? תראה, פה מדובר על קטגוריות יסוד. הוא לא אומר לך פלוני ואלמוני. אז אתה צריך להיזהר, כשאתה לומד את זה, לא להתחיל לזהות, כן? הוא, כן, אני מכיר, הוא שד יהודי. כן. לא, זה לא... אבל צריך לדעת שהסכנות האלה קיימות, במיוחד אצל למדנים. כלומר, אדם שלומד, הוא מפעיל את החלק השכלי. ואיפה ששוכן החלק השכלי, שם שוכנת הגאווה. ולכן יש סכנות כאלה. יש הרבה אנשים מוכשרים ללא יראת שמיים, צריך להיזהר מזה. כן. ו... יש לפעמים, אפשר לומר, גישה כזאת שאדם לומד תורה הוא מגיע למסקנות. כן, בבקשה. האם כל מי שיש לו יראת שמיים יכול לחדש חידושים בתורה? לא. לא, לא, לא. בדיוק באותה מידה יכולת כיוון הפוך. יש נטייה, שהיא לא הנטייה שרב נחמן מדבר עליה כאן, אבל היא קיימת במקומות אחרים, לומר שדי ביראת שמיים. העיקר היראת שמיים, ולכן לא צריך חוכמה. ואז אפשר לראות בחוכמה גורם מאיים. סכנה כזאת. יש בפרשת האזינו, הלשם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. מה זה נבל ולא חכם? אז אונקלוס מתרגם, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. אז אם כן נבל, נבל הכוונה למד תורה. קבילו אורייתא. ולא חכם, שהוא רוצה רק תורה ולא רוצה חוכמה. ולא חכימו. זה גם בעיה. עכשיו, למה נבל זה קבילו אורייתא? כי תורה נקראת נובלות חוכמה של מעלה. אבל יש גישה כזאת שאומרת כך, אני הבנתי משהו בתורה. מדוע אני הבנתי משהו בתורה? כי אני חכם. אבל מצד האמת, זה שאתה הבנת, זה עוד לא אומר שהבנת באמת. עכשיו, אם האדם יש לו ענווה, הוא יכול להגיד, זה מה שאני הבנתי, אני לא בא לפסול הבנה אחרת, כי יכול להיות שההבנה שלי היא קטנה. אבל יש מצב שהאדם משתמש בקטנות שלו כדי לפסול את הגדלות. תמיד הגדולים בישראל, אלה בעלי מחשבות גדולות, סבלו מבעלי מחשבות קטנות, שקפו את הקטנות שלהם על תורתם. למשל, אתן לכם דוגמה פשוטה. הרמב״ם, אדם גדול, ללא שום ספק. והוא כותב בספר משנה תורה, בהלכות תשובה, שמי שאומר שיש לאלוה גוף, הרי זה מין, ואין לו חלק לעולם הבא. טוב, זה מאוד הרגיז כמה רבנים שאמרו דווקא שהם חושבים שיש לאלוהים גוף. ואחד מחכמי בבל, בזמנו של הרמב״ם, שלח לו מכתב ואמר לו, אני לא מבין מדוע אתה, כל כך ברור לך שלאלוהים אין גוף. אני דווקא מתלבט בשאלה הזאת, ודווקא אני נוטה יותר לטענות בעד זה שיש לאלוה הגוף. הרמב״ם עונה לו, אתה מתעסק בסוגיה שאתה לא מבין בה שום דבר. פחות או יותר מה שהוא אומר לו. כלומר, מותר לך להגיד, אני לא מבין בסוגיות האלה, לא העמקתי, לא למדתי וכו'. אבל כשאתה בא ולוקח את הקטנות שלך, ובשם המעמד שלך, כתלמיד חכם, ראש ישיבה פלוני וכו', בשם ראש ישיבת בבל זה היה, כן, אתה בא לכפות את זה על עולמם של החכמים, אז זה רדיפה של הצדיק בגאווה ובוז. יש גם דברים כאלה. טוב. טוב, אמרו הדרשנים, עושה חדשות, בעל מלחמות. כל מי שרוצה לעשות משהו חדש, רוצה לחדש חידושים דאורייתא, מזמין לו מלחמות. וכשהאדם, אני ממשיך כאן בליקוטי מוהר"ן, וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה, איזה דין ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר. כאן אנחנו עכשיו מתחילים להיכנס לעומק של לימוד מדרגת יעקב. כן? כלומר, לרגע אחד אנחנו עוזבים את הלמדן, ואנחנו חוזרים עכשיו אל הצדיק. איך הצדיק לומד? טוב, הצדיק לומד. מה הוא לומד? דברי תנא. כן? הוא לומד משנה, רבי עקיבא אומר, רבי יצחק אומר. כן? אז הוא לומד את דברי אותו התנא. מה קרה? יש פה בעיה? משהו לא ברור? מה? לא, טוב. אז הוא... וכשהאדם לומד בקדושה ובטהרה, איזה דין ופסק שחידש איזה תנא או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקין. מה זה נשיקין? נשיקות. נשיקות זה מגע בין שניים, אבל מגע קטן, שמבטא רגש גדול, אבל זה מגע קטן. אז יש נשיקין עם תורתו של אותו תנא. ונשיקין זה בחינת הדבקות רוחה ברוחה. רוח ברוח. כלומר, איך אומרים, אתה מבין לרוחי. אני מבין לרוחך. אז כבר יש פגישה בין שני רוחות. יש דיון בגמרא במסכת בבא בתרא, מה זה רוח הקודש של חכם. הגמרא אומרת, זה, מתי יודעים שיש רוח הקודש לחכם? זה כאשר חכם אמר רעיון, ומתברר שחכם אחר כבר אמר את זה באותם המילים. אז זה נקרא רוח הקודש. אם הוא אמר במילים אחרות, אז זה כבר לא זה. אבל אם הוא אמר ממש באותם המילים, זה סימן שרוח הקודש קושרת בין שני תלמידי חכמים האלה. אז זה נקרא הידבקות רוחה ברוחה. כלומר, אתה רוצה להיות רבי עקיבא? אין בעיה, תלמד את דברי רבי עקיבא. מה זה תלמד? לא שתדע שיהיה לך ידיעה אינפורמטיבית של מה שרבי עקיבא אמר, אלא שאתה באמת תזדהה עם רבי עקיבא. זה כמו שמשל אמרו, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש אמרה כזאת, מסכת ברכות. תהילה לדוד, כן, המזמור שבו אנחנו מוסיפים אשרי יושבי ביתך, מי שאומר את זה שלוש פעמים ביום, סגור, סודר, עולם הבא. כן? מסביר המהר"ל, שהוא מזדהה עם התוכן של הפרק הזה. כלומר, אם מה שנאמר בפרק הזה זה מה שמחיה אותו, אז מובטח לו באמת שהוא בן העולם הבא. אז הוא אומר, וזה בחינת הידבקות רוחה ברוחה, כי הפסק הזה הוא דיבורו של התנא. ודיבור הוא חיות. הוא החיות, כמו שכתוב, לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. ורוח ממללה, היינו הנפש חיה, היא באה מתורה שבעל פה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. הארץ, הוא מכוון, זה התורה שבעל פה, היא המוסיפה, היא המוציאה נפש חיה. נמצא, בשעה שמחדש התנא איזה חידוש, ומדבר זה החידוש, זה הדיבור בעצמו, היא בחינת התורה שבעל פה שחידש, כי משם מוצאה, כמו שכתוב, תוצא הארץ נפש חיה. נמצא עכשיו, כשלומדים את החידוש הזה, וכשמכניסים הלימוד והחידוש בתוך פה, נמצא שמדבקין רוח הצדיק שחידש זה החידוש, עם רוח ממללה, היינו עם הדיבור הלומד זה החידוש עכשיו. וזאת ההידבקות רוחה ברוחה נקרא נשיקין. כן? זה כמו אחד אומרים, אביי, אני מכיר אותו, פגשתי אותו בסוגיה אתמול בדף יומי. אני מכיר אותו, את אביי. נמצא כשלומדים איזה הלכה שחידשו התנאים, על ידי זה אומרים, מה ההבדל בין, בין ראש ישיבה לבין חוקר בתלמוד? החוקר בתלמוד יודע מה לבש אביי, רק הוא לא יודע מה אביי אמר. הראש הישיבה הוא יודע מה אביי אמר, רק לא יודע מה אביי לבש. טוב, על ידי זה נדבק רוח התנה עם רוח הלומד, ודומה כאילו נושק את עצמו עם התנה. אבל תלמיד חכם שד יהודי כשלומד גמרא ופסק דין, עליו כתוב נעתרות נשיקות שונא, כי התנה אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם שד יהודאין. כלומר, אותו תנה שנפטר לפני 2000 שנה, כשמי שלומד אותו הוא אחד כזה שד, זה קשה לו לתנה. תנה מצטער מאוד, כי מי יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבלה? כל שכן שנבלה טובה הימנו. ואפילו צדיקים שכבר הלכו לעולמם, וכשאנו לומדים תורותיהם, על ידי זה נדבק רוחם ברוחנו, כמו שאמרו חז"ל, שפתותיהם דובבות בקבר, ועל ידי, וזה על ידי בחינת נשיקה. כלומר, אני לומד את דברי רש"י, רש"י ממשיך לחיות. זה נשיקה, אני מנשק את רש"י. אולי מזה המקור לזה שמנשקים ספר תורה. וזה בחינת וישק יעקב לרחל, ויישא קולו ויפק. פירש רש"י שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. אז מה זה הדברים האלה? אומר, רחל זה בחינת תורה שבעל פה. למה רחל זה תורה שבעל פה? שהיא כרחל לפני גוזזיה. זה פסוק בישעיהו, נכון? וכרחל לפני גוזזיה נעלמה. אז למה נקראת גוזזיה? שהכל גוזזין ופוסקין ממנה הלכות. כן? אז רחל זה כינוי למקור של חידושי תורה שבעל פה. והם נעשים לבושים, כמו שכתוב, כבשים ללבושיך, כמו שכתוב, סמלה לך קצין תהיה לנו. אז כשהאדם כשר לומד תורת התנה, אז היה תנה נושק אותו, והוא נושק התנה, וגורם תענוג גדול לתנה. כמו שכתוב, שפתותיו דובבות בקבר, שפתותיו דווקא, החלק שמנשק. וזה בחינת וישק יעקב, הוא התנה, לרחל הוא התורה שבעל פה שחידש, שנשק ודיבק את רוחו ברוח הקודש שבשכינה ויפק. למה הוא בוכה אם ככה? למה התנה בוכה? שצופה ברוח הקודש שלו שהוציא מפי והכניס בתוך התורה שבעל פה, וראה שבגלות הזה על פי הרוב הלומדים אינם הגונים. כלומר, הוא יודע שמי שמנשק אותו הם כאלה שלא ראויים לנשק אותו. נמצא שעל ידי לימודם שילמדו לא תיכנס רוח הקודש של רחל של תורה שבעל פה לקבורה. מה זאת אומרת, היא לא תיכנס לקבורה? שאין שפתותיו דובבות בקבר על ידי לימודו של רשע, ועל ידי זה ויפק על גלותו. התנאים בוכים כשמי שלומד אותם את דבריהם, הם מנשקים אותם, אבל כנבלה. ועוד שלפעמים הלמדן אומר איזה חידוש בשם עצמו ולא בשם התנה, הוא גונב, הוא אומר, הנה יש לי חידוש, הוא לא אומר מהמקור. נמצא שעל ידי זה אינו נכנס עם התנה לקבורה, כן אומר בשם אומרו. קשה מאוד. טוב, אז פה נשאלת השאלה, אז למה התנה מסכים בזה? כלומר, איך התנה נותן שילמדו את דבריו? וחוץ מזה, יש פה בעיה. אדם שבא במגע עם תורה של תנאים, איך הוא יכול שלא לחזור בתשובה? הרי ברור שהמפגש עם העוצמה של רבי עקיבא, בעל כורחו של הלומד, זה יעשה אותו צדיק. איך זה שזה לא עובד? מישהו התקשר אליי בטלפון, אמר לי, היום החילונים הם לא תינוקות שנשבו. למה? כי הם ראו גדלות. הם רואים שיש הרבה תורה בעולם, אז הם לא תינוקות שנשבע. אמרתי, זה לא מספיק. הוא אומר, ומה עם מי שפגש את הרב צבי יהודה? הוא עדיין תינוק שנשבע? שאלה טובה. זאת אומרת, אדם פגש את הגדלות, אז איך זה שזה לא פועל עליו? צריכה להיות איזושהי סיבה. בואו נראה. ואם יקשה לך, הנה זה הקושה שלו, הלא תכף כשלומד הלמדן החידוש של הצדיק היה לו לחזור בתשובה. ואיך מניח התורה שבעל פה את הלמדן ללך ברשעתו. איך זה עובד? איך זה יכול להיות? ותשובה על זה, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. הרי, אז זה טוב או זה רע, מה שהוא סיפר? זה שהוא אחי אביה, זה לא טוב. למה? הוא אומר, אחי ואני ברמאות. כמו שלבן מרמה, גם אני יודע לרמות. זה לא שבח גדול בשידוך. אני רמאי, את יודעת? טוב. אבל הוא מספר, וכי בן רבקה הוא. אני בן של צדקת. זה כן טוב. צריך להחליט. פירוש, בשעה שהגיד הצדיק התורה שבעל פה, הגיד אותה בבחינה הצדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. כלומר, כשהצדיק מלמד, הוא אומר דברים שנמצאים בדיוק על הגבול. מי שרוצה לבנות מזה דרך השם, צדיקים ילכו בם. מי שרוצה להיכשל, פושעים יכשלו בם. וזה כי אחי אביה הוא ברמאות בבחינת ופושעים יכשלו בם, וכי בן רבקה הוא הכשרה. וזה בחינת צדיקים ילכו בם. ולא עוד, ותרוץ ותגד לאביה. היינו, זאת הבחינה של ופושעים יכשלו בם, בא לו בנקל יותר, יותר קל להשתמש בדברי תורה לרעה מאשר לטובה. כמו שאמרו חז"ל, אני חוכמה שכנתי עורמה, כי כשאדם לומד תורה, נכנס בו ערמומיות, וזה ותרוץ, כאדם שרץ במהירות ובנקל, ותגד לאביה שהתורה היא מגדת להלמדן ערמומיות, וזהו ותרוץ ותגד לאביה שהערמומיות בה בנקל ובמהירות יותר לאדם, כי הקדושה צריך סיוע מלעילה, כמו שכתוב, הבא להתאהר מסיים לו, אבל ערמומיות פותחים, יש לו פתחים הרבה ובלו בנקל. אז פה נשאלת שאלה בכל זאת, אבל איך יכול להיות שהתנה נתן מקום בתורתו לפרשנות לא נכונה? לפרשנות מכשילה. שאלה זו מטרידה אותנו. אבל השאלה הזאת, נענה עליה כל זאת ועוד בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. כל טוב.